כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
כאן תרבות. סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס ב-104.9 FM, 105.3 FM וגם באפליקציית כאן אודי. שלום רב, שירי כץ.
שלום רונה גרשון, מה שלומך?
מצוין. אנחנו הולכות לעשות היום את תוכנית דרך המשי, שזה אחד מנתיבי האוכל המעניינים ביותר שאפשר לדבר עליהם. תכף נספר לכם. אבל אני רוצה להתחיל אולי מהשבוע הזה, שירי. זה היה השבוע שבו התבשרנו על סגירתן של מסעדות. בארץ הוכרזה סגירתה של מסעדת הניצחון באשקלון. אחרי 70 שנות פעילות סוגרת המסעדה את שעריה. לא עוד קבב רומני או איקרה עשויה בעבודת יד, לא עוד פגישות משפחתיות במסעדה. תם עידן מסעדת הניצחון. מוסד נוסף שיסגר הפסד לניצחון. מוסד נוסף שיסגר הוא מסעדת יונס ביפו, גם אחת המסעדות הוותיקות של השיפודים. ובמקום אחר גם נסגרת אימפריית המסעדות של ג'יימי אוליבר. שמענו השבוע, התבשרנו שהחברה שכוללת 23 מסעדות ברשת האיטלקית של אוליבר, ג'ימיז איטליאן, מסעדת 15 וברבקואה, כולן הולכות להיסגר. זה אמנם רק אחרי 11 שנים, אחרי שדיברנו על 70 שנות מסעדת ניצחון. זה נשמע מעט, אבל אלה מסעדות חזקות שפעלו כמה שנים ולאט לאט החלו לדאוך. אוליבר הזרים 13 מיליון פאונד מכיסו כדי לנסות להבריא את המסעדות, אבל זה לא עבד. ואוליבר ידוע כשף שהביא את התנועה של האוכל הבריא לבריטניה. דיברנו עליו שתינו לא אחת כאן לבריטניה וילדיה. הוא היה מעורב בפרויקט ההזנה בבתי הספר. הוא שף טלוויזיוני שמבשל תוך כדי כך שהוא כותף תבלינים מהגינה הפרטית שלו בבית, והוא חביב באמת בגלל הטרנד הבריא הזה, טרנד הירוקות שהוא הביא איתו. אני חושבת שאלה סגירות עצובות, אבל אולי זה רגע המפגש האמיתי של כולנו, מי שלא נמצא בתוך עולם המסעדנות, עם העולם הזה. כי אנחנו בדרך כלל סוג של תיירים, אנחנו מבקרים, אנחנו הולכים לאכול איזו מנה שאנחנו אוהבים, לבלות איזה ערב נעים, לפעמים מבקשים את המתכון כשמאוד טעים לנו, לפעמים מקבלים ולפעמים לא, אבל אנחנו סוג של תיירים. וכשמסעדות כאלה, אימפריות או מסעדות שהפכו למוסד, נסגרות והולכות לעולמן, אנחנו פתאום נפגשים ממה שעומד מאחוריהן. לא מספיק אוכל טוב או איזה נוסטלגיה בריאה. מסעדנות היא עסק מורכב, יש שם מיסים ויש מיקומים. אומרים שג'יימי אוליבר בחר בכל מיני מיקומים לא כל כך טובים. יש מדרחוב באשקלון, מסעדת הניצחון, משפצים את המדרחוב ופתאום אנשים לא באים למדרחוב שנמצא בשיפוצים ופיגומים. וזאת בעצם מסעדנות בסופו של יום, בפרוטות הקטנות, חוץ מאוכל הטעים. זה העניין, התפעול הזה שהוא כל כך מסובך, וזה שיעור עצוב והצצה לרגע למה שנמצא מעבר. אז הגעגועים יישארו, הנוסטלגיה תישאר, אבל זו דרכו של עולם.
התחלנו
כנראה.
רצוב, עונה.
אז טוב, אז תכף נעשה קצת יותר שמח.
אוקיי.
אז טוב, שירי, אנחנו הולכות לדבר על דרך המשי.
כן, כן, מזג האוויר הכבשני הוביל אותנו לחשוב מה אוכלים בתנאי אקלים קיצוניים. ככה מצאנו את עצמנו משוטטות בדרך המשי. תוסיפי לזה מתיחות בין וושינגטון לטהרן, ואין ספק שהמקום הכי חם היום הוא מרכז אסיה. אז יאללה בלגן, הנה אנחנו באות.
דבר עם ישראל אהרוני, שהוא בעצם עוסק בדרך המשי כבר המון שנים, גם בתוכניות הטלוויזיה שלו, בספרי הבישול שלו, בכל המסעות שלו. נדבר עם ארתור ממסעדת חנן מרגילן, שהיא אחת מהמסעדות הבוכריות, הוותיקות והטובות. נדבר על מסעדות באשדוד, גם בעקבותיו של פסטיבל המים, שיהיה עוד רגע, ונשמע על כל הדברים האלה כאן. נדבר גם על מסעדת זכאים, שהיא מושפעת מדרך המשי.
סולטנה היום, נכון, כן.
ועל מה מגישים בה ומה בעצם מההשפעות. כן. אלה כאן בסרוויס, אנחנו מיד מתחילות. אז האורח הראשון שלנו בתוכנית הוא השף ישראל אהרוני, שלום.
השף הלאומי.
שלום ישראל.
שלום וברכה.
אז אתה עושה את המסע הזה אל דרך המשי שוב ושוב באיזשהו אופן, נכון. נדמה לי. רוב העשייה שלך זה המסע הזה.
לא רוב העשייה, אבל חלק גדול. זה פרויקט שהרבה שנים אני עוסק בו. הייתי שם כבר כמה וכמה פעמים, כל מיני עונות, בכל מיני תקופות, בכל מיני מקומות של דרך המשי. אכן, אזור מקסים, במיוחד כי הוא מאפשר באופן נדיר, חוץ מזה של מקומות נורא יפים ומעניינים, התבוננות על רצף תרבותי שנע על מקום, על ציר של מקום וזמן. זאת אומרת, באמת נורא מעניין לראות איך לאורך ההיסטוריה הארוכה של דרך המשי נעשו השפעות הדדיות ממזרח למערב, וההפך כמובן, לא רק בתחומי האוכל, בכל מה שנקרא מרכיבי תרבות. וכל מי שמטייל בדרך המשי ממש יכול לראות את זה. באוכל זה הכי קל לראות את זה. אבל זה מרתק ומדהים ויפה ותענוג.
מה למשל רואים מבחינה קולינרית?
תראי, למשל האטריות. המחקר הראשון שעשיתי על דרך המשי היה מה הקשר בין הפסטה האיטלקית, שזה הקצה המערבי של דרך המשי, לנודלז האיטלקיים, שזה הקצה המזרחי של דרך המשי. ואכן, מסתבר שיש קשר היסטורי מאוד ארוך. ה-DNA שלהם הוא אותו DNA, הפרשנות היא אחרת שנעשה לאורך כל השנים. וההוכחה הניצחת לכך, אין תחנה אחת על דרך המשי, שאין בה מגוון אדיר של איטריות או פסטה, תלוי איך קוראים לזה, בגרסה מקומית שעברה התאמה לצרכים של המקום, לקודים התרבותיים והקולינריים של המקום, אבל בכל מקום אפשר לראות איך זה הושפע, איך זה השתנה טיפה, או על דרך ההוספה, או על דרך ההחסרה, מהתחנה הקודמת ומהתחנה הבאה, משרשרת חוליות כזאת דינמית של השפעות, שרואים את זה בבירור, אבל לא רק. למשל אושפלו, שזה המאכל, אני גדלתי על זה, שזה המאכל הבוכרי הלאומי, שזה גם נכון. רק זה ממש לא ייחודי רק לבוכרה, רק לאוזבקיסטן, אלא למשל בסין, במחוז שינג'יאנג, שזה תושבים אויגרים מוסלמים, הם עושים אושפלו כמעט זהה לאושפלו הבוכרי. זאת אומרת, גם האושפלו הוא סיפור של דרך משי, או גם השמות, פילאב, לאו, פילאף, כל הדברים האלה הם הטיה של אותו דבר ושל אותו מאכל בגרסאות שונות.
אתה חזרת לבוכרה מספר פעמים, נכון? לביקורים
נכון,
משפחתיים.
נכון.
היא השתנתה קולינרית לאורך השנים?
היא, באופן תראי, זה מעניין, כי עד בערך סוף המאה ה-19, שתי הערים האלה, גם סמרקנד וגם בוכרה, היו ערים קוסמופוליטיות בגלל המרכזיות שלהם על דרך המלכים. אבל לקראת סוף המאה ה-19, שכבר נהיו אמצעי תחבורה יותר יעילים ומודרניים, כמו רכבות, מטוסים, וכלי רכב יותר משוכללים בגמלים וחמורים, שהיו מקובלים על דרך המשי, אז היא ירדה מגדולתה, ומערים קוסמופוליטיות וקוסיטות, הם נפקו לערים נידחות ונשכחות מהעין ומהלב, מה שבאופן די מעניין שמר על האותנטיות שלהם, אפשר לומר ככה. כמובן שבשנים האחרונות זה קצת משתנה, אבל זה בעיקר שינויים חיצוניים. זה יותר מטופח, זה יותר משופח, אבל המהות, חיי הרחוב, התרבות, נשארו כמו שהם היו, וזה באמת מרתק ומעניין.
עכשיו, אם אנחנו רוצים לבשל בארץ את האוכל הבוכרי המסורתי, עד כמה אנחנו יכולים להשיג את כל חומרי הגלם שנדרשים?
בקלות רבה. בקלות רבה. האוכל של מרכז אסיה הוא מאוד, מאוד אפשרי להכין אותו ממש בקלות. כל מה שצריך יש. אין פה שום חומרי גלם מיוחדים או תבלינים מיוחדים שאנחנו לא מכירים נניח.
בעצם האוכל הזה מבוסס על אורז, בשר ושומן באיזשהו אופן, נכון?
לא, זה כמובן הפשטה ופשטנות של הדבר. יש הרבה מאוד אורז, הם אלופים במאכלי אורז במגוון אדיר, אבל ממש, כאילו. הרבה מאוד בשר זה נכון, הרבה מאוד ירקות ופירות. הירקות ופירות באוזבקיסטן הם מהטובים שאכלתי בימי חיי. בעיקר כי זה חקלאות קטנה ולא תעשייתית. מה שאנחנו קוראים בלדי, אורגני, שם זה פשוט הסטנדרט. הירקות והפירות הם רק בעונתם, הם לא עברו שום התערבות גנטית באף שלב בהיסטוריה שלהם, וזה באמת הפירות והירקות הכי טובים שאכלתי בחיי, והייתי כבר בכמה מקומות.
אני רוצה לשאול אותך, רוני, על העניין של המתוקים הבוחרים. אנחנו לא נתקלים בהם כמעט כאן, לפחות הקהל שחווה את האוכל הזה דרך מסעדות, אנחנו לא נתקלים בשפע הזה. והבנתי שיש לא מעט דברים מעניינים במתוקים הבוחרים.
זה נכון, אם כי אני חייב, בכל זאת, אם אנחנו נאלצים לעשות השוואה לארצות המערב, אז הם לא מתקיימים בזה במיוחד. יש המון ממתקים... מעין מנות אחרונות, אני לא מדבר על, הם עושים המון מרקחות, מחבישים, מטענים, מענבים, באמת משפע הפירות שיש שם, כמו כאמור המון פירותים, וכל מיני דברי מתיקה מבצקים שונים ומשונים, אבל קשה לי להגיד שהם מאוד מאוד מתקיימים בזה.
אותי ניסו לפתות עם משהו שנקרא, אני בטח לא אמר את זה נכון, צ'ק צ'ק או צ'ק צ'ק?
סבתא שלי הייתה מגישה לנו כזה.
שזה ספגטי בדבש?
זה לא בדיוק ספגטי, רצועות בצק.
זה מעין יטריות בצק כאלה מטוגנות, בתבנית כזאת, מעין מלבנים או מרובעים שהם מזוגגים בדבש. שזה טעים, אבל... שמענו על מנות אחרונות יותר.
אבל זו לא גדולתו של המטבח. אני שמעתי משהו מצחיק בעניין המתוקים, ואני לא יודעת אם הוא נכון, בדווקא בנושא התה. נדמה לי שבוחרים שותים תה ירוק, נכון?
נכון.
ואמרו לי שאסור להציע לבוחרי לשים סוכר בתוך התה, זה ממש יהיה חטא. ומצד שני, הם יושבים עם קוביות סוכר, ואוכלים אותם תוך כדי שתיית התה.
אז אפילו לא קוביות סוכר, זה מה שקראו פעם סוכר קנדי, עם קריסטלים כאלה של סוכר. על חוט, לא אם את מכירה, זה נראה כמו קריסטלים כאלה, אז או אם באמת מרקחת, אבל לא ממתיקים את התה, זה נכון.
זה נכון.
תגיד, התפריט הבוחרי הקלאסי, מכיוון שאני יודעת שיש לך איזה טבעונית פרטית בבית, קראתי בידיעות אחרונות, אז תפריט הבוחרי הקלאסי כולל מנות טבעוניות?
ממש לא. זאת אומרת, מי שמבקר בבוחרה והוא צמחוני או טבעוני, שיביא... קרקרי, זאת אומרת, הוא מסתפק בפירות וירקות, אגב, המון פירות יבשים נפלאים, המון. זה גוזים, אז אבל ככה זה אוכל מלא מלא בשר באופן כללי.
ועד כמה אפשר לתבען מנות בוחריות קלאסיות?
קשה.
כן.
על הבוקר, בשש בבוקר, כבר את רואה אנשים מכינים שיפודי כבש עם מלא שומן.
אז קרקרים.
זה תאים נורא, אבל לא בשש בבוקר,
תודה. טוב, ואני רוצה לשאול עוד שאלה. אני הבנתי שיש לך איזה, אני יודעת שיש את הבח שמבשלים אותו ולוקח הרבה זמן לבשל אותו, ושאתה ידוע בכך שיש לך איזה תהליך שמקצר את הדרך?
לא, יש לי כמה גרסאות. יש אחת הארוכה, תוך פקיעה, אבל הבח שהוא מאכל של יהודי בוחרה, הוא לא של המוסלמים. גם למטבח היהודי, יש כמו שיש מטבח יהודי מרוקאי, או מטבח יהודי ספרדי, או מטבח יהודי טורקי, וכמו שיש, גם השפה הבוחרית היא היידיש של הטאג'יקי, ניב יהודי של השפה הטאג'יקי. גם המטבח הבוחרי היהודי הוא גרסה, של המטבח המקומי שעברה כל מיני שינויים. למשל, בח שמכינים היהודים, אורג מנסונה כוסברה, זאת אומרת ממש, הוא יוצא ירוק לראש, הוא כאילו על כאילו אורג אני שם 5-6 חבילות כוסברה, כזה.
וואו.
אז הגרסה הארוכה מכינים את זה בתוך שקית בד, שזה לוקח המון זמן, ודורש מיומנות. יש גרסה קצרה, שלא אני נמצאתי, הבוחרי נמצאו, שעשויה בסיר, ובאמת יותר קצרה, יש גרסה הכי מעניינת שהבח מעוגה בתוך דלעת שלמה.
וואו.
שזה מאוד מאוד יפה. וזה נקרא, יש לזה גם שמות מצחיקים, קוס קדו. ככה זה נקרא, הבח בתוך דלעת.
אני חושבת לקפוץ עכשיו בעקבות השיחה הזאת לשוק לוינסקי ולקנות קצת תבלינים ופירות יבשים להכין אוכל בוחרי. מה לקנות?
זה קלות. תקני אורז, יסמין, נניח, הרבה הרבה כוסברה, פירות יבשים, צימוקים, מישמשים יבשים, גבנים מיובשים, ואת יכולה לעשות אורז נהדר.
טוב, זה באמת לא מורכב.
לא, לא מורכב.
לא, לא, לא. אגב, הבח שיכול להיות צבעוני בקלות. רק מורידים משם את המעט בשר שבדרך כלל שמים, הוא עדיין טעים כמו מנה בשרית.
טוב, אז אולי ככה לסיום, אני רוצה לשאול אותך, יש כאן מסעדות בוחריות בארץ, אבל אנחנו לא זוכים לכל המגוון, גם הדברים שאתה סיפרת עכשיו, וגם מנות נוספות ששמעתי עליהם, אנחנו לא, נדמה לי שאנחנו כאן מפספסים המון אוכל טוב עם העניין הזה.
זה נכון, אבל אם כי את העיקר בכל זאת מקבלים, ואני רוצה להזכיר לך שמה שמקבלים פה במסעדות, זה הגרסה היהודית של האוכל הבוכרי, שהיא נהדרת, זה לא נאמר כטענה. אבל המגוון המקומי, זה נכון לגבי כל מצווה. תגידי זה גם על מצוות איטלקיות, וגם על צרפתיות, וגם על יפניות, וגם על סיניות, ותמיד מה שמגישה בארץ הוא מגוון יחסית קטן למה שיש לאותה ארץ. להציע כי אין ברירה אחרת, אי אפשר להציע את כל המגוון.
זה נכון, אני פשוט דיברתי כאן, יש לנו מחלקה בוכרית כאן
ברדיו
וכאן בתאגיד, והם התחילו לזרוק שמות של מנות. אני ישבתי והתענגתי, דיברו איתי על חמין שנקרא אוסובו או אוסובו, חמין של בוכרים ונקניקיות בוכריות, איש אמר?
נכון, יש איסקורצ'י שנקיות נקניקיות שעשויות מתחול שזה מעדן, אבל מסעדות לא עושות את זה.
כן, זה, זה, זה כנראה פחות, ככה, זה, זה לא המנות העיקריות, ואתה צודק שזה בכל תרבות קורה. טוב, סתם, אני, ברגע ששמעתי על הדברים האלה, ישר חשתי איסורי חרטה.
אבל תפסיק שרים עם החברה הבוכרית שלך בתאגיד, ותגידי להיות מוזמנת.
זה הפתרון, זה הפתרון. אני מיד אגש למלאכה. יופי, אז תודה רבה על השיחה הזאת, ישראל אהרוני, היה תענוג להתראות.
ביי.
אז אנחנו כאן בסרוויס, שירי.
בדרך המשי.
דרך המשי. אז אנחנו התחלנו, התמקדנו יותר במטבח הבוכרי, ותכף נדבר על עוד מסעדה בוכרית, על חנן מרגילן, המסעדה הנפלאה. אבל לפני כן, אני רוצה להשמיע לך, מסתבר, שיש כאן קומיקאי ושחקן שנקרא חי דוידוב. והוא עולה על הבמה ועושה סטנדאפ על אוכל בוכרי. ואנחנו נשמע קטע ואז נדבר על זה קצת. מאסטר שף בוכרי.
ערב טוב, לתוכנית הבישול מבשלים חיות עם חיות. והיום בתוכנית שלנו אוכל בוכרי. זה אוכל הכי טעים, הכי קל והכי זול שיש בעולם. בשביל בוכרים לא צריך לבזבז הרבה כסף לאוכל. אנא, למשל, אוכל הראשון, אושי שולה. זה מה צריך בשביל אושי שולה? סיר אחד, שם צריך 200 גרם בשר, חצי קילו אורז. שם צריך, אנא, שתיים סבזים, שתיים פומידור, יק תפיוס, שם ויד בנצ'ה על הפיוש. הכל בסיר אחד, לבשל 20 דקות. כמה כסף הולך פה? אולי 20 שקל דברים. הכי זול, הכי טעים. שוט!
אבא שולט זה לא דוגמה, משהו אחר.
לא דוגמה, חי בסדר, תשים זה כל הלילה בפלט, אה? זה יעוס בו! גם לא דוגמה, בסדר, או שסיר קניזג'י, אותו דבר, אותו בשר, אותו אורז, תיקח אלפיוש בחוץ, תיקח פומידור בחוץ, תשים בפנים אחד שום, אנא יותר זול יצא לך, 18 שקל.
אז שירי, זה חי דוידוב מתוך הסטנדאפ שלו, הוא עושה כאן מאסטר שף בוכרי, מי שעומד על הבמה ומצלם עם איזה לפטופ כזה, ובעצם מה שהם אומרים בסטנדאפ, זה שכל אוכל הוא בעצם אותו דבר, זאת אומרת, מה הבעיה? תיקח את זה, תוסיף כוסברה אחת, הנה מנה חדשה. תוסיף עגבניית שרי, יש לך עוד מנה. וצוחקים, בעצם ככה, צוחקים על המטבח הבוכרי, שהוא מגוון של אותו.
שממעט עושים הרבה, אבל צריך מגע קסם. זה לא מצחיק. רונה, זה לא מצחיק.
אני חושבת שזה מאוד נחמד. אז עכשיו, שירי, אנחנו בקטע הזה אומרים שזה בעצם וריאציה של אותה מנה, אבל נדמה לי שבמטבח הבוכרי יש המון דברים טובים, מהלחם הבוכרי המדהים ועד מנות של ממולאים ודברים על האש, ואנחנו נדבר על כל זה עם ארתור חנימוב ממסעדת חנן מרגילן הבוכרית. שלום ארתור.
שלום לכם.
תודה רבה שאתה איתנו. חנן מרגילן היא מסעדה ותיקה ומצוינת בתחום הבוכרי.
שתמיד זוכה לשבחי המבקרים.
לגמרי ובצדק, אני מאוד אוהבת לשבת בה. ארתור, כמה שנים אתם כבר קיימים?
עוד חודשיים,
12 שנים, אז מזל טוב, קודם כל. חשבנו שהרבה יותר.
חוגגים בת מצווה.
בת מצווה. יש לנו הרגשה שאתם כבר 50 שנים כאן, ארתור.
מה, עושים הרבה רעש?
לא, דווקא לא, פשוט אתם חלק מהנוף של האוכל פה, כן.
משתדלים,
עושים השתדלות. אז תשמע, המטבח הבוכרי נדמה לי שהוא מאוד מגוון. שמענו עכשיו את הקטע של חי דוידוב, הקומיקאי הבוכרי, שאומר, זה בעצם אותה מנה בכל מיני צורות. אבל נדמה לי שיש המון עושר מהלחם הבוכרי הזה, שנדמה לי שמדביקים אותו, איך קוראים לו, שמדביקים אותו לתקרה של התנור?
נוני בוכרי, נוני בוזורי, זה לחם בוכרי.
ומכינים אותו באמת ככה, נכון? מישהו נכנס לתוך תנור ומדביק אותו לתקרה?
נכון, נכון. יש אבן מאבן מיוחדת, סגור כזה כמו חומה, אבן שצריך לחמם אותה, אני לא טועה, אולי באיזה 200 מעלות חום, אם לא יותר, שהלחם ידבק.
יש מאפייה כזאת בשוק התקווה.
כן, יש בתקווה, יש בתל כביר.
וזה לחם נהדר, זה לחם נהדר שטעים לשים עליו את האוכל והוא סופג אותו ככה, הוא מאוד טעים. כן, הוא גם נורא יפה. ואני זוכרת שכשביקרתי כמה פעמים במסעדה, ראיתי את בנות המשפחה יושבות מאחורה ועושות את הכיסונים ואת הבצקים. זה בעצם המתכונים של הסבתות, ארתור?
תשמעי, זה תמיד מגיע מאיפשהו. זה מגיע מהבית, זה מגיע מהאימא, זה מגיע מהסבתא, זה בא דורות, כן?
זאת אומרת, אין פה סבתא אחת שאתם מבשלים על פי המתכונים שלה?
לא, הכל הולך מהיד של אימא ולפיה. זה הלך מאימא שלה ומאימא שלה, כאילו, זה הלך דורות. זה תורשה.
זה תורשה, כן, מרגישים את הדורות בתוך האוכל. מה המנה שאתה הכי אוהב במטבח הבוכרי? תספר לנו. זו שאלה קשה, אני יודעת, שאלה קשה.
אני אוהב את המרק בשפירה.
וואו, כן.
אבל, אבל, אבל לא כמו מה שהיא עושה פה בעבודה. אני אוהב אותה בצורה שונה.
מה, תספר?
אני אוהב יותר עם גזר, תפוח אדמה, קצת יותר מלא, אבל הלקוחות לא אוהבים את זה. בהתחלה כשפתחנו, היינו עושים את זה. אבל לא כולם אהבו.
יותר ירקות בפנים?
כן, בדיוק. חומוס, גזר, תפוח אדמה, אבל לא כולם אהבו את זה. פתאום זה לא רוצה חומוס, זה לא רוצה גזר, זה לא רוצה תפוח אדמה. עד שהגענו למתכון, שהוא נטו ציר בקר טוב, ממש טוב. אתה לא מרגיש מים, וכיסונים טובים.
זה מתאים גם בקיץ לאכול את המרק הזה?
אני אגיד לך, ב-40 מעלות, 100% לחות, אני תאמין לי שאנשים יאכלו אותה.
וואל.
מי שאוהב, כן?
כן.
מי שאוהב. יש כאלה שיגידו, תשמע, לא מתאים לי חם, אבל אני אומר להם, תנסו. אתם לא תרגישו את זה. רק שמנסים הם בתואמים, הם אומרים, וואלה, לא מרגישים.
יש משהו כיף בלאכול אוכל נורא חם בקיץ, אני יודעת שזה נשמע קצת כמו סטייה.
זה שומר על המערכת בגוף.
זהו, זה מתאחד עם הסביבה.
אנשים אוכלים את כל האוכל החם שלנו, ובסופו של דבר מזמינים תה ירוק.
תה ירוק, זהו, זה התה שאמרנו.
זה משהו שהולך אחרי הארוחה, זה משהו שמוריד, הכל, את מבינה?
אמרנו שזה תה ששותים בלי סוכר, נכון?
נכון,
לצוקה. שמעתי שגם יש אבל אוכל קר בוכרי, אני לא ראיתי אותו אולי במסעדה שלכם, אבל יש מרק קר, ויש איזה אפונה עם יוגורט, זאת אומרת, יש גם מאכלים קרים.
כן, יש, יש. נכון, יש את המאכל קר הזה עם יוגורט ועם ירק, איזה קוראים לזה אושי ג'ורותי. זה מנה מצוינת, אוכלים אותה בעיקר ביום, בבוקר. אני מת עליו.
מה זה, יוגורט ויוגורט פשוט? ומה, מבשלים לתוכו ירק?
מבשלים אותו, לא. ירק שמים מלמעלה. ירק שמים מלמעלה. האמא יודעת לעשות אותו טוב. אני רק יודע לטעום ממנו.
זה התפקיד הכי טוב.
להגיד לך איך עושים אותו, אני לא יודע.
זה התפקיד הכי טוב לטעום ממנו. ארתור, אותך בדרך כלל רואים על יד הגריל, נכון?
אני, כן. אני של הגריל, אני על הבשר, הכבד המעולה, הכבב המעולה. השקדים, הכבש, זה מה שאני אשמח בו יותר.
ליד הקבב שלכם, אחד הדברים שאני אוהבת, זה בצל עם חומץ, נכון?
כן, זה מרענן קצת, זה נותן תיאבון.
נכון, הבצל הזה נורא טעים.
נותן הרגשה טובה, בוא נגיד ככה.
אני רציתי לשאול אותך, ארתור, על השכונה, שפעם במסילת ישרים גרו המון עולים מבוכרה, והיום יש הרבה דיירים חדשים, זה משפיע על העבירה בשכונה? זה משפיע על החוויה התרבותית?
אני לא מרגיש, אני נמצא בפנים, אני לא יוצא החוצה כמעט. אני בפנים יותר שקוע בעבודה. אבל אצלנו פה אני לא רואה בעיות. אולי יותר בפנים, אולי לכיוון התחנה המרכזית וזה. אצלי אני לא רואה.
טוב, אז תשמע, אמרת שאתם חוגגים בר מצווה בקרוב.
בת
מצווה. אז אנחנו נשמח לחגוג איתכם חתונת כסף ועוד הרבה הרבה שנים, ותמשיכו לעשות את מה שאתם עושים.
תודה רבה לכם.
תודה רבה, טור, על השיחה הזאת. יום טוב. אז חנן מרגילן, ונדמה לי ששירי, שמה שאת התכוונת, זה באמת, זה לא, אולי ארתור ענה לנו על כל התושבים הזרים, הפליטים.
כן, לא לזה התכוונת. התכוונתי.
לא לזה התכוונת, את התכוונת שהשכונה בעצם מתחדשת.
כן, שיש שם המון חבר'ה צעירים שבאים לאכול גוג'גג'ה במרכז בוכרה, מאפייה כזאת, עם כל מיני באמת מאפים, גם טבעוניים וגם עם בשר, והם גם פתחו ליד מסעדה חדשה, שהיא גם כן בסגנון בוכרי. זאת אומרת, כן, החוויה הבוכרית נשארת, אבל מצד שני יש שם בר כזה מאוד עדכני.
ובתי קפה חדשה, הבנתי שהשכונה מתעוררת.
היא עוברת שינוי גדול.
יש לי הרגשה שמוסד, דיברנו על מוסדות קודם, שמוסד ותיק כזה שאנשים נוסעים אליו, אני לא בטוחה שזה רק תושבי השכונה. אני חושבת שחנן מרגילן ומסעדות דומות לה, מתבססות באמת על קהל שיודע ששם מקבלים את האוכל הטוב הזה. אני הרבה פעמים לוקחת אוטובוס או נוסעת במיוחד באוטו כדי לאכול שם. אז יש לי הרגשה שהיא תישאר כמו שהיא. כן, כן. אז טוב, אנחנו עוד מעט נחזור ונדבר עם הראל זכאים ממסעדת זכאים, ושם נבדוק את האוכל הטבעוני.
סולטנה, סולטנה הוא כבר לא בזכאים.
נכון, זה סולטנה, זה סולטנה, אני יודע. אנחנו כאן בסרוויס, ואנחנו ממשיכות את דרך המשי שלנו, ושירי, מי אנחנו הולכות לדבר עכשיו?
אנחנו דיברנו בתחילת התוכנית על ג'יימי אוליבר, והנה האיש שהכיל במו ידיו את ג'יימי אוליבר בשווארמה טבעונית, ויש לו רקע פרסי עשיר, תדדדדדם, הראל זכאים שלום.
שלום, שלום.
איזה פתיחה.
כן, כן. איזה הקדמה, וואו.
ממש,
תשמע. לכבודו לי.
לכבודו לנו. בעצם, קודם כל אני רוצה לשאול, אתה עדיין מכין את השווארמה? כי אמרו שכן ואמרו שלא.
וואו, כן, רק שהיא לא על המתקן שווארמה יותר. מה שעשיתי זה חזרתי למקור. והמקור הוא בעצם שיפוט פטריות יער, שעולה על מנגל. וכך בעצם אני לא מוותר על הטעם של האשן שעולה מהמנגל. אני חושב שמה שיוצר בעצם את הטעמים המיוחדים שאפשר להגיע אליהם מירקות, זה בעצם האשן הזה שעולה, השומן שמטפטף על הגחלים, עולה מעלה אשן, שהוא נותן בעצם את כל החוויה הזו. וכשהשווארמה הייתה על המתקן, זה משהו שלא היה בכלל, והתוצאה היום היא הרבה הרבה יותר טובה.
הבנתי שגם נורא קשה להרכיב את השווארמה הזאת, זה פאזל.
תקשיבו, זה היה סיוט שלא יתואר. באמת, באמת, אני נלחמתי בזה מהיום הראשון כדי להצליח איכשהו להפוך את זה למשהו שהוא יהיה הרבה יותר פשוט, וכל יום הצלחתי להוריד 10 דקות חנה פה ועוד חנה שם, ובסוף הבנתי שאני נלחם בתחנות רוח, ופשוט שחררתי מזה. והלכתי לאיפה שהלב שלי לוקח אותי, ואני חושב שהתוצאה היום היא מאוד מאוד מיוחדת.
אנחנו היום בדרך המשי, ורצינו לדבר איתך, אני זוכרת שעוד בזכאים אתה נהגת להכין גרסאות כיסוי טבעוניות למטבח הפרסי. אני אכלתי שם מרק רישטה מדהים?
כן, היו כמה... טוב, קודם כל, המטבח הפרסי זה באמת הלב שלי, שאני הולך איתו בכל המטבחים שגם שעבדתי בהם. זה משהו שבעיניי, אם ניקח לדוגמה את הלימון הפרסי, שזה בעיניי המרכז של המטבח, בשבילי כמובן, בחוויה שלי. אז אם היום בסולטנה אני מצליח, אנחנו מגרדים את הלימון הפרסי על הצ'יפ, וזה משהו שבעיניי, נותן ערך מוסף של לתת את עצמי לתוך האוכל. גם הרבה פעמים אנשים לא מכירים מטבח, את המטבח הזה, שהוא מטבח כל כך כל כך עשיר. אני לא יודע, אני לא כזה מבין בהיסטוריה, אבל אני חושב שפרס היא באמת התרבות הכי עתיקה בעולם. ועצם העובדה הזאת מעיד על מטבח עשיר, על תרבות מאוד מאוד עשירה, אם זה גם מבחינת המוזיקה או השירה הפרסית. אז אני חושב שבאמת במהלך כל התקופה הזאת נוצר איזשהו מטבח מאוד 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 עשיר בטעמים ורחב, שילובים שבאמת עד היום אני מאוד מופתע מהם, רימונים ועגבניות בתבשיל חצילי מיוחד. אז כן, תמיד רציתי לתת קצת מעצמי פנימה, ובעיניי זה הדבר הכי חשוב לכל שף, לכל טבח, שהוא יוצר משהו, בכל שהוא יכול לתת את עצמו לתוך האוכל ולתוך היצירה, התוצאה בסופו של דבר היא הרבה יותר מרגשת, כי האורחים שמקבלים את היצירה הזו, הם באמת יכולים להעריך את זה וזה מורגש.
הזכרת קודם את הלימונים היבשים, נכון? נכון. הם נורא מיוחדים, הם קיימים גם בגרסה שחורה, נכון?
נכון. תראי, עד כמה שאני יודע, יש שני דרכים לייבש את הלימון הזה. דרך אחת וזולה ונוחה יותר, מהירה יותר, היא ייבוש בתנורים, והדרך השנייה היא ייבוש כמו שמייבשים צימוקים, מתיזים עליהם מי מלח כדי לפצוע את הקליפה החיצונית ומייבשים אותם בשמש, והייבוש הזה יוצר, משאיר את הטעם, באמת את הארומה והטעם המיוחד של הלימון. כך שאם הולכים לשוק לוינסקי ובוחרים לימון פרסי, אז תמיד ללכת על הלימונים הלבנים, הם אומנם קצת יותר יקרים, אבל התוצאה היא הרבה הרבה יותר נכונה. מה גם שברגע שמבשלים אותם, כמובן צריך לתת להם איזה, אמא נותנת פיס בשיניים ואז מכניסה אותם למרק, אז לתת להם איזה קרע קטן כדי שהנוזלים ייכנסו פנימה, וכשמוחצים את זה, הלימון בפנים הוא שחור מאוד, אז יוצא בעצם נוזל שחור, שיש פה, עד כמה שאני יכול לתאר, טעם ישן, טעם של טעמים... המילה ישן היא המילה הכי שאני יכול להגדיר את הטעם הזה, וזה משהו מאוד מאוד מיוחד.
אני רוצה לשאול אותך, המסעדות שלך הן טבעוניות, והמטבח הפרסי, כמו שדיברת על העניין של המטבח עתיק, אני חושבת שהוא לא הלך כל כך למקומות הטבעוניים, וזה מעניין איך בעצם הופכים אותו לכזה. אמרה שירי מקודם, מתאבנים? איך אמרת את הפועל הזה?
לטבען.
איך אתה מתאבן?
אוקיי, אז אני לא יודע אם זה נכון להשתמש במילה הזאת. אני בעיקרון, מה שחוויתי בבית זה מטבח שהוא מאוד מאוד עשיר, ובוא ניקח לדוגמה תבשיל שנקרא חורש צבזי. בתבשיל הזה יש כמות שלדעתי אולי 80% ירק, לפעמים זה מגיע עם שועית שחורה, ויש שם אולי 10% של נתחי בשר. אז אם נוציא את נתחי הבשר החוצה, הטעמים של של הירק הם עדיין שם, והבשר בעצם לא נותן שם שום דבר בעיניי.
שומניות אולי, לא?
בוא נשים שמן זית, אבל אפשר לתקן בצל, או נתחים גדולים של בצל, ולתת את זה כמרקם. אבל העניין הוא שאיך שאני חווה, מאז שהפכתי טבעוני, ברגע שמוציאים את הבשר או את הדג מהתבשיל, לדוגמה היום אני מכין חריימה קרובי, אז את החריימה הזה, בעצם הרוטב שהוא כל כך כל כך עשיר, נותן באמת את הזיכרון ואת החוויה של חריימה לכל דבר. אז בעצם יש הרבה הרבה מתכונים, הרבה תבשילים, הרבה מנות, שברגע שמוציאים את החלק הקטן הזה, הלא טבעוני, שקיים בו, לא באמת קיים איזשהו שינוי מהותי או תחושה שהמנה מתפספסת. אם ניקח מנה ששף מייצר במסעדה שבמקור היא לא טבעונית, וסתם לדוגמה, סלט כלשהו שיש בו איזושהי גבינה, וברגע שמוציאים את הגבינה, אז יש שם חוסר, מרגישים את החוסר. אבל במקומות שסך המרכיבים הם טבעוניים, והמרכיב העיקרי הוא לא טבעוני, ברגע שנוציא אותו החוצה, אז לומר בעצם לטבען, זה הרבה יותר פשוט מזה. בוא ניקח את כל המרכיבים במטבח שהם מן הצומח, ונעבוד איתם, ונעשה איתם את מה שאנחנו מכירים. החשיבה בעצם מאחורי זה, ההבנה של איך להתייחס לדברים, היא בעצם אותה הבנה של, אם ניקח את העולם הלא טבעוני, נלביש את זה על ירקות ופירות, עם אותם דרכי הבישול, עם אותה הידע שיש לנו על העולם של המטבח הלא טבעוני, ובסופו של דבר, ברגע שיש את ההבנה הזאת, אנחנו באמת מצליחים לייצר אוכל שהוא צמח, טבעוני, חריף, זה מאוד חשוב לי.
תשמע, זה נהדר לשמוע אותך מדבר ככה, זאת אומרת, אתה מדבר על משהו מאוד טבעי ופשוט, ובדרך כלל, כשאנחנו מדברים על מטבח מסורתי, אנחנו שומעים על מאבקים מול המסורת, זאת אומרת, מכינים איזה תבשיל במשך שנים, בדרך מסוימת, המתכונים עוברים מדור לדור לדור, ואז מגיעים עם תפיסות חדשות, ופתאום צריך להמציא עולם חדש. אתה מדבר כאן על משהו מאוד פשוט. אנחנו לא רגילים לשמוע על הפשוט הזה. זאת אומרת, הפתעת אותי באיזשהו אופן.
אוקיי, אני שמח על כך. תראי, כמו שהטכנולוגיה בשנים האחרונות פרצה גבולות, וכל שנה שעוברת, הקדמה היא עולה על השנה שעברה. אני חושב שככל שהדורות מתחלפים וממשיכים, אז ההשפעות שקיימות הן הרבה הרבה יותר חזקות, ואני חושב שתל אביב גרמה לי מאוד להתרכז הרבה יותר בעצמי. אני חושב שהעיר הזאת נותנת במה מאוד מאוד נעימה להיות באמת מי שאתה. אני באמת יכול לחזק את הדברים שבי ולתת את מי שאני. ולגבי השאלה שלך, לקחת משהו שהוא מאוד מאוד מסורתי ולשנות אותו, אני לא רואה בזה שום דבר רע, אלא להפך. אני חושב שככל שאנחנו עוברים בשנים, אנחנו נותנים יותר מעצמנו ודברים מתפתחים ומשתנים, ואפשר לראות את זה לאורך כל ההיסטוריה שהדברים זזו. אני רוצה להגיד משהו בנוסף לכך, שאפשר באמת לראות בציורים פרסים או באומנות כזו או אחרת או בסרטים, בכל חגיגה שיש תמיד יש מגשים של פירות וירקות. זאת אומרת, מציגים את התוצרת החקלאית באופן שהוא מושחת ממש, ואני חושב שהמטבח הפרסי ברובו הוא מושתת על ירקות, פירות והמון המון ירק. אם את מכירה או לא, בכל ארוחה פרסית יש על השולחן
עשבים קצוצים שיש גם אצלך, ואת הצנוניות הכבושות גם יש, כי הן נפלאות.
נכון. ואני חושב שיש לזה שני סיבות. קודם כל, זה מאוד מרענן וזה כיף, אבל כמובן שזה מאוד 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 בריא לנו. כל הירוק הזה זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד בריא.
אז זה היה שם כבר.
אני רציתי לשאול, אתה הצעת לתקופה מסוימת משקה פרסי בסולטנה, שאני מבינה שזה משהו שהכינו אצלך בבית.
וואו, נכון. אמא שלי הייתה מכינה לסולטנה את המשקה, הוא נקרא סיקנג'מין. בשבילי זה משקה ילדות שלי. זה בעצם זה תרכיז שמורכב מחומץ, ננה וסוכר.
איזה סוג חומץ, אתה יודע להגיד?
הכי פשוט, זה באמת הכי פשוט. תראי, כמות הסוכר שיש בדבר הזה על מנת להביא את זה לסירופ היא מאוד גדולה, כך שאם משתמש בחומץ שהוא מאוד מאוד איכותי, הטעמים שלו לא באמת יהיו מורגשים. בסופו של דבר במוצר הסופי.
מעניין שבארצות הברית זה נעשה אופנתי, אתה יודע, בקוקטיילים עכשיו הרבה מוסיפים את זה.
חומץ? מעניין.
את המשקה חומץ הזה, כן.
מעניין.
את השרב.
חומצים וטעמים חזקים, נכון, זה נכון. אז מה שקרה עם הדבר הזה, קודם כל זה מאוד מאוד מרגש אותי להגיש כזה דבר, שהמון, אני חושב, אולי 95% מהאוכלוסייה לא מכירה את הדבר הזה. גם הרבה פרסים שפגשתי והגיעו לזכאים לא באמת הכירו את זה, מעט מאוד. היא פרסי מאוד גדולה, ואת יודעת, יש המטבח הוא מאוד שונה בין אזור לאזור. אז מה שקרה זה שאמא הייתה מכינה את זה, ובאיזשהו שלב הבנתי שזה מבחינה לוגיסטית מאוד מאוד קשה לעשות. אז בעצם זה כרגע ירד, אבל אני מאוד רוצה להחזיר את זה. סולטן עוברת היום שינויים מאוד מאוד רחבים, ואני מקווה שבקרוב, חודש, חודשיים הקרובים, נוכל לצאת בדרך שהיא חדשה ונכונה יותר, מהודקת יותר. כמובן, לאחר תקופה כל כך ארוכה שניסיתי את השווארמה, אז היום דברים צריכים מאוד להשתנות, ואני רוצה לחזור ויותר למקד את עצמי פנימה, ולתת באמת את האני מאמין שלי. וחלק מזה המשקה הזה הוא בעיניי חייב להיות שם.
טוב, זה נשמע מעניין מאוד, ובאמת הפתעת אותנו בשיחה הזאת, גם עם הדברים שלך על תל אביב, וגם על אוכל טבעוני, תענוג לשמוע. תודה רבה לך, הראל זכאים, עם סולטנה.
תודה.
להתראות. טוב, שירי, אז לסיום התוכנית אנחנו נודדות לאשדוד. השבוע ייפתח שם לקראת סוף השבוע פסטיבל עמים וטעמים שיהיה בין ה-29 ל-30 במאי בפארק גן אלישבע באשדוד. והפסטיבל הזה, זו עיר שטוענים שיש בה 99 מטבחים שונים. וואו. הכוונה למטבחים של 99 עדות שונות, שזה המון. העיר החרדית השלישית בגודלה בארץ.
זה לא ידעתי.
שזה נתון מדהים, והיא מעצמה קולינרית לכל דבר, זה לא חדש, אני לא מחדשת כאן שום דבר, אנחנו מכירים שמות כמו אידי שהולך איתנו שנים וגם ברינוס ומסעדות מדוברות, אבל יש בה באמת שפע ועומק קולינרי מעניין. אני הייתי בשבוע שעבר בסיור באשדוד מול החופים כל כך יפים, חופי הים הנפלאים שלה, ומסעדה שמאוד התעניינה אותי ושמחה אותי, היא מסעדה בשם ווקס שנמצאת בחוף הקשתות, ואנחנו נדבר עם ארסן מווקס. שלום ארסן.
שלום, שלום.
שלום רב. תשמע, אתם הולכים להגיש בפסטיבל הזה שתי מנות שאני טעמתי אותן ואני לא יכולה לשכוח אותן. טעימות טעימות, אחת נקראת תת בורק ואחת סרינקי. אני אומרת נכון?
סרינקי, נכון.
עכשיו, הן שתיהן מהמטבח הארמני?
לא.
התת
בורק הוא כן מהמטבח הארמני. והסרינקי זה... מהמטבח הרוסי הביתי, אנחנו אבל קצת שינינו את המתכון והצורה של המנה הזו, שזה יראה יותר יפה ואטרקטיבי, אבל כעיקרון זה כן, מהמטבח הרוסי הביתי, אבל לא מגישים את זה במסעדות בדרך כלל, עושים את זה בבית כארוחת בוקר כזאת קלילה.
אז אני רוצה רגע להתחיל עם העניין הארמני דווקא. קודם כל, התת בוריק הוא מעין כדור של בצק, שבתוכו אנחנו מוצאים גבינה כזאת שנמתחת. זה טעים, אי אפשר לתאר עד כמה. זה מנה שנמצאת ברגיל במסעדה שלכם?
כמובן.
כמובן.
מנה מהתפריט שלנו.
יש לכם עוד מנות מהמטבח הארמני?
מהארמני לא, יש לנו עוד מנות מהמטבח הגרוזיני, שזה גם כל מיני מאפים עם גבינות ועם בשרים.
זהו, אני רוצה לספר לך, שירי, שהמסעדה הזאת שנמצאת ממש על חוף הים, במיקום שבאמת, אי אפשר לתאר כמה יפה שם. יש לכם תפריט עם כמה עמודים יש לו? הרבה, נכון?
לא ספרתי, כן, אבל יש בסביבות ה-30 עמודים, אם אני לא טועה.
בסביבות ה-30, זאת אומרת, מגישים שם הכל, מבאמת המבורגר נדמה לי, עד באמת אוכל אותנטי כזה ומדהים. למה בעצם כל כך הרבה?
רצינו שיהיה מבחר, שכל לקוח שיגיע למקום שלנו יוכל לבחור לעצמו משהו טעים, ואנחנו מנסים שכל המנות יהיו טעימות, טעמנו את כל המנות שיש לנו בתפריט, לא הכנסנו מנה אחת שאמרנו עליה שהיא לא טעימה. זאת אומרת, כל מנה שטעמנו, אמרנו היא טעימה, נכנס לנו לתפריט.
אתם שלמים עם כל מנה בקיצור.
הייתה לכם שפית ארמנית, אני זוכרת, נכון?
הייתה לנו טבחית, כן, מארמניה.
טבחית שהגיעה מארמניה, והיא בעצם זאת שהביאה את המנה הזאת?
נכון מאוד.
ויש גם, באמת, הבסיס שלכם הוא המטבח הרוסי. ולמטבח הרוסי יש המון השפעות של המדינות מסביב. אנחנו מדברות כאן היום על דרך חמשי, אבל המטבח הרוסי מושפע והשפיע גם בחזרה על כל המדינות שמסביבו.
נכון, אבל לא, מבחינת המטבח, מה שאת אומרת שקיבל השפעה זה כן נכון. לא הייתי אומר שהתפריט שלנו מכיל הרבה מנות מהמטבח הרוסי, יש מספר מנות, אבל כעיקרון התפריט שלנו בנוי ככה שהוא יותר לכיוון האירופאי, קצת ים תיכוני כזה, פירות ים ודברים כדומה. נכון שיש מספר מנות שהן מהמטבח הרוסי.
זה הולך טוב עם וודקה, עם אלכוהול, עם מה זה הולך טוב?
כל אחד מתחבר למה שטוב לו ולמה שהוא אוהב, יש... מנות שהולכות טוב עם בירה, יש מנות שהולכות טוב עם וודקה, כמו שאת אומרת, ויש כאלה ששותים רק יין.
תשמעי, זה כל כך טעים מה שאני טעמתי שם, שזה הולך טוב עם הכל, אני מוכנה לאכול את זה גם עם שוקו. סרניקי אמרנו, ככה אומרים את זה?
נכון.
זה כדור קטן, מלא בגבינה חמה בפנים, אין לתאר כמה הוא עדין, תשמעו, אני חושבת שזה מנה שמאוד קשה לעשות אותה בפסטיבל, אני חושבת על לעשות אותה בחוץ, בתנאים של שטח, אתם לוקחים לעצמכם אתגר, לא קל.
ואנחנו נעמוד בו.
אני בטוחה, וכל הכבוד, אבל זה עדין כל כך, מה זאת הגבינה הזאת בפנים?
זה גבינה שנקראת גבינת תבורוג,
קונים אותה בטיב טעם, ראיתי.
כן, יש אותה במקולות רוסיות, בטיב טעם מוכרים אותה.
בדיוק, בדיוק. זו גבינה שהיא טיפה דומה לקוטג', אבל קוטג' הוא יותר רטוב כזה, זו גבינה שהיא יותר יבשה.
והיא מתקתקה או שמוסיפים לה מתיקות?
לא, מוסיפים משהו שנותן לה את המתקתקות הזאת.
זה החלק הסודי של המתכון.
לא, החלק הסודי זה במה הם מצפים. אני כבר יודעת, אני לא יודעת אם ארסן מסכים שנגלה, זה הוא יחליט, כי זה מנה שלו. מותר לגלות במה מצפים אותה, שזה סוד?
לא, זה סוד שנשאר איתנו, ואיתך.
אז איתי, אני לא, אתה רואה, אני נאמנה, אמרת לא לגלות, אני לא מגלה, אבל זה לא קמח, אני רק אומרת לכם, זה לא קמח, וזה באמת מנה מפתיעה, וזה יהיה בפסטיבל, ובכלל כל הפסטיבל הזה ראוי מאוד, יש שם המון הפתעות, כמו שאמרנו, יש שם המון עדות, ואפשר למצוא שם מנות מאוד מעניינות, אז ארסן ממסעדת ווקס, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לך. תודה רבה לכם.
תודה. להתראות. בהחלט. תהנו. ביי ביי.
ביי ביי. להתראות.
אז שירי, אנחנו מסיימות את דרך חמישי, עשינו מסלול, נורא נחמד לעשות מסלולים מהאולפן, נכון?
אפשר בבקשה עכשיו שיתקרר לנו קצת?
תראי, יש כאן מזגן.
לא, אבל בכלל, אני הולכת לצאת עכשיו החוץ, אז...
בואי, לא יתקרר, יש קיץ בחוץ. שירי, זה רק התחיל. אני לא רוצה להשלוט אותך, זה לא יתקרר. אבל אנחנו נמשיך לחיות בתוך זה, ולדבר, ולאכול, ולדבר על אוכל, גם כשחם. דרך חמש היא המטבח הבוכרי, ולא רק, המון מנות טעימות ומעוררות תיאבון. שירי קץ, תודה רבה שהיית כאן.
תודה, רונה.
ונגיד גם לעומר מנחם שלי, תודה רבה על שהוא היה איתנו כאן. אני רונה גרשון תלמי. אנחנו בכאן תרבות 104.9, 105.3 FM, אפליקציית כאן אודי ובאתר שלנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.